אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב לכל המאזינים, שבוע חדש, פרק חדש, אורח ישן.
אורח ישן שחוזר אלינו.
חזר אלינו שוב מעזה, ברוך השם.
שלום רועי, שלום. התגעגעת אליי?
לא ממש, אבל היינו עסוקים מדי בשביל להתגעגע. אבל אני מתרגש ששוב חזרנו לשגרה, שבוע שעבר החליפה אותך לירז, והיום אנחנו נקליט פרק מגניב, שמדבר על איך אנחנו מפסיקים לשחק את המשחק, ומתחילים לנצח.
ממש צ'יטים.
לגמרי. אז לפני כמה ימים הייתי בעוד הרצאה של אליאב אלאלוף, שמי שלא מכיר הוא מומחה לעולמות השיווק, והוא גם שותף לדרך של ולורה, וההרצאה שלו עסקה בסטורי טלינג. ואותי ספציפית מה שעניין הוא למה אנשים מתלהבים מהדברים הלא נכונים מצד אחד, ומצד שני למה דווקא לאנשים שהם נחשבים מומחים בתחום שלהם, שמציעים את המוצרים, את השירותים הכי טובים שיש, קשה לשווק את המוצרים שלהם או את עצמם. וזה הולך ככה, אליאב פותח את ההרצאה ואומר, מה הדבר הכי חשוב להצלחה שלכם? אז אתה יודע, קהל בא, להיות הכי טובים, לספק את השירות הכי טוב, להיות הראשונים, זה חלק מהתשובות שנזרקו שם על האוויר. ואז אליאב עונה להם, אוקיי, דומינוס פיצה.
אוקיי.
הוא המותג פיצה הכי מצליח בעולם. ואז הוא שואל אותם, האם זאת הפיצה הכי טעימה או הכי זולה?
לא.
ואז כולם, ממש לא, כאילו בהחלטיות כזאת היא מטורפת. ואז הוא שוב ממשיך, הוא אומר, ומלגה במקדונלד, זה הבורגר הכי טוב, הכי זול, גם אומרים, לא. איקאה, הקהל התחיל להיקרע מצחוק. סטארבקס, אז איזה מישהי שם צעקה, איכס, מגעיל.
כל מה שעובר לי בראש זה לא, לא, לא.
אני מסכים איתה, אגב לגבי סטארבקס. וכמובן, היא צעקה במגעיל, וכולם התחילו לצחוק איתה והסכימו איתה. ואז אליאב ממשיך. אז איך זה יכול להיות שהחברות האלו מובילות את השווקים בעולם בלי לערער עליהם בכלל? והן לא מוכרות את המוצרים הכי טובים. והוא אומר, אם תשימו לב, זה נכון ברוב המקרים. בדרך כלל החברות הכי מצליחות בעולם לא מוכרות את השירותים והמוצרים הטובים ביותר או הזולים ביותר. ואז הוא שואל, למה זה?
זה באמת מעניין.
הרצאות שלו סופר מעניינות.
כן.
אז מי שבעניין לפתוח את הראש קצת ולתת למוח קצת אוכל איכותי, אני ממליץ. אבל בוא נחזור שנייה לסיפור שלו. אז הוא שאל, איך זה יכול להיות שהחברות המובילות השווקים ואין להם את המוצרים הכי טובים? ואז כמובן שכל הקהל אמר, זה הפרסום, שוטף את המוח, הנדסת תודעה, אנשי שיווק, שהם אנשים, כמובן הם הרעים בסיפור הזה, וכמובן הלקוחות מטומטמים. ואז אליה ביקשה בגאונות, ואומר, אם כל מה שאמרתם נכון כרגע, למה אתם עדיין מתעקשים לחשוב שהמוצרים הכי טובים מנצחים?
ואין לי כזה טלינג.
בדיוק. עכשיו, אני לא אכנס לכל ההרצאה שלה, אני לא אעשה לו ספוילרים פה, אבל הוא עשה עוד תרגיל מאוד מאוד חביב, שהמחיש לי משהו מאוד מאוד חשוב, אני אעשה את זה עליך.
אוקיי.
תחשוב על המילה אמא. על מי חשבת?
על אמא שלי.
יפה. אז שהוא שאל את הקהל, תחשבו על אמא, והוא שאל אותם על מי חשבתם, גם הם אמרו על אמא שלנו. ואז הוא שאל אותם, מישהו חשב על אמא שלי?
מטריד.
ואז הקהל, בדיוק כמו שאתה מחייך עכשיו, חייך במבוכה. ומה שהוא בעצם מנסה להסביר, זה הוא אומר, אנחנו עסוקים בעצמנו, אני מצטט אותו, כתבתי את זה. בחלומות שלנו, בפחדים שלנו, בסטטוס שלנו, במה שחשוב לנו, ואנחנו רואים את העולם דרך נקודת המבט שלנו. וזאת לא ביקורת, הוא אומר, אלא הבחנה. ולכן מה שחשוב לנו בהרצאה הזאת, זה להבין את נקודת המבט של האדם שמולנו. עכשיו, הדבר הזה גרם לי לחשוב על כל האנשים שפוגשים אותי, שואלים אותי שאלות, מבקשים ממני דברים, רוצים עזרה, הלוואת גישור כאן, תמיכה שם, מה שאתה לא רוצה. והם לא טורחים לעצור לרגע אחד ולשאול, מה רועי רוצה? מה חשוב לרועי? איך רועי מרגיש? ובסופו של יום, האנשים שאני רוצה סביבי, בוולורה ובכלל, הם אלו שידעו לעצור פעם בכמה זמן, ולחשוב גם עליי, ולא רק על עצמם, כמו שאני טורח לחשוב עליהם. עכשיו, עוד משהו מעניין שאליאב מדבר עליו בהרצאה, זה שרוב האנשים לא ממש מבינים מה הם קונים, והם נוטים להשתמש ביוריסטיקות. יוריסטיקות זה כללי אצבע.
אוקיי.
עכשיו, מה זה אומר בפועל? בוא ניקח למשל, אם אנחנו הולכים לקנות מכונת כביסה לאמא שלנו. אנחנו נכנסים נניח למחסני חשמל, עשינו להם פרסומת מגניבה. וניגש אלינו איש מכירות, והוא שואל אותנו, איך אפשר לעזור לנו? עד כאן בסדר.
כן.
אנחנו עונים, אנחנו פה כדי לקנות לאמא שלנו מכונת כביסה חדשה. הוא כמובן אומר, מצוין, יש לנו משהו ממש זול. בואו איתי. מה אתה מרגיש בשלום הזה?
שעושים לדחוף לי משהו שלא מצליחים למכור, או שזה מוצר שהוא פחות טוב?
אני מרגיש רתיעה.
רתיעה.
כמו שאמרת, מישהו הולך לדחוף לי מוצר פח אשפה. זה הרגשה שלי. ואני אוטומטית מדמיין את אמא שלי, מתקשרת אליי בפאניקה, על זה שהמכונת כביסה לא עובדת, או שהיא התקלקלה והציפה לה את כל הבית. או, יותר גרוע בעיניים של, אתה יודע, של ההורים שלנו, שאני מדמיין את השכנה או הדודות נכנסות לבקר, ואמא שלי מראה להם את המכונה בגאווה, תראו מה הבן שלי קנה לי, ואז הן מסתכלות עליה בזלזול כזה, ואומרים, מה זה השם הזה? מה זה? סיני? טורקי? מה, הבן שלך לא יכול להשקיע בך במכונה גרמנית? אז בקיצור, המוכר הזה אמר מילה אחת, זול. ואנחנו אוכלים סלט שלם על כמה רע הולך להיות לנו. עכשיו, יכול להיות שמכונת הכביסה שהוא מדבר עליה, היא לא זולה, אלא היא נמצאת באיזשהו מחיר מיוחד, מבצע נקודתי. אבל הוא אמר זול, אני שמעתי רע. ולמה כל זה קרה בעצם? כי אין לי מושג במכונות כביסה. אני לא יודע איך לבחון, אני לא יודע איך לבחור, אני לא יודע מה לתעדף. אין לי מושג מה חשוב בעולם הזה של מכונות כביסה. אחרי אלפי שנים, או מאות אלפי שנים, תלוי אם אתה מאמין באבולוציה או לא, יש לנו הרבה ניסיון עם הבנה של מצבים. אבל אין לנו הרבה מומחיות בקנייה של מוצרים. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו לא שופטים את ההצעה עצמה, אלא אנחנו שופטים את המילים. אנחנו שופטים את האנשים. אנחנו שופטים את ההתנהגות סביב הדבר הזה.
אוקיי.
ולכן, אליאב אומר, שאנחנו צריכים לדמיין שהמוצר או השירות שלנו נמצא או נמצאים בתוך קופסת קרטון. אבל אנשים שהם בעצם הלקוחות, הם לא מסתכלים לתוך הקרטון, אלא הם מסתכלים מחוץ עליו.
על המעטפת.
בדיוק. והדבר הזה נותן יתרון ענקי למי שעושים מניפולציות. ואגב, זו הסיבה שאנחנו שומעים על אנשים שנופלים בכל מיני בורות של נוכלים ומאבדים את הכסף שלהם. בכל מיני תעשיות ותחומים, כן? כי נוכלים יודעים משהו אחד חשוב. וזה שאנשים לא יודעים לבחון עסקה. הם בקושי יודעים מה לשאול. אבל הם כן יודעים שאם יש משרדים מפוארים, אם יש מזכירה חיננית שמגישה לנו קפה, שהוא...
קפה הכי יקר בעולם.
הכי יקר בעולם. ושאם הברושור הזה, המצגת שהם מקבלים, מעוצב יפה, נייר מט כזה יוקרתי.
אז הם יודעים מה הם עושים.
בדיוק. רוב האנשים לא יודעים לשאול אם החברה היא משווקת, סלש, מתווכת, או שהיא חברה יזמית. אגב, הרבה מאוד סיפורים צצים עכשיו לאחרונה על חברות מתווכות, משווקות, שבוא נגיד שאני לא מקנה במשקיעים שלהם. אם החברה, הם לא שואלים, אם החברה משקיעה את הכסף שלה בפרויקט, כמה כסף היא משקיעה? אבל הם כן יודעים שהרבה חברים שלהם משקיעים גם כן. האנשים האלה מתרשמים מדברים שאמורים להפחיד אותם, וזה האבסורד. דוגמה, יש לנו 15,000 משקיעים. סיפור אמיתי שקרה.
כאילו אני שומע על 15,000 משקיעים, דבר מרץ לי בראש עכשיו.
אתה שמעת את הפרק שלנו של מתי 4 כפול 1 לא שווה 1 כפול 4. אבל הם שומעים 15,000 משקיעים. מה שאני אומר זה, אם יש לך 15,000 משקיעים, אדוני האיש מחירות סלש משווק, למה הם לא משקיעים שוב פעם? איך זה שאני נמצא כאן, מדבר איתך בכלל? השאלה היא לא כמה משקיעים יש לך. השאלה היא כמה משקיעים חוזרים להשקיע אצלך, 3, 4, 5 פעמים. עכשיו, גם כשאנחנו מתייעצים, אנחנו שולחים את החומרים של ההשקעה למומחה במרכאות, או רואה חשבון, שברוב המקרים, אתה מכיר את זה טוב, מעולם לא השקיע במולטי פמילי בארצות הברית, לא מכיר את התעשייה הזאת.
הרבה סיפורים.
אבל האגו המאוד מנופח שלו, לא מאפשר לו להגיד למשקיע שלו, ללקוח שלו משהו כמו, תשמע, אני איש פיננסים, אני איש השקעות, אבל אף פעם לא התעסקתי בתחום הזה, האמת שאני לא יודע מה לבדוק. במקום להגיד את הדבר הזה, מה הם עושים?
לוקחים מהם את הכסף שלהם, נותנים להם עצה.
הם מעמידים פנים, בדיוק. זה הנגזרת, אבל מה הם עושים? הם מעמידים פנים שהם כן מבינים. ואז הם זורקים משפטים כמו, לא, יש פה איזה בעיה עם התשואות, משהו פה לא מסתדר לי במספרים. בלי באמת לתת איזושהי הבחנה ממשית שמבוססת על עובדות. עכשיו, כמה פעמים היו לי בעיות עם משקיעים שלא מבינים למה אני מתחייב ליעד של 15% בשנה. אתה מכיר את זה כבר.
כן.
או למה בכלל אני רוצה לעזור להם. או למה אני נחמד מדי. אני נשבע לך שאנשים אמרו לי שהם חושדים בי כי אני נחמד מדי. אנשים הפסידו מיליונים ברווחים פוטנציאליים, כי בראש שלהם יש כלל אצבע שאומר להם שאם מי שמציע לך השקעה הוא נחמד, סימן שההשקעה הזאת היא לא טובה.
אורה.
זה
שוט כי אתה שונה בנוף.
נכון, אבל זה עובד לרעתי בסיפור.
כן. כשאתה שונה, אז אנשים לא מתחברים לשונה, הם מתחברים לדומה.
נכון, הם רגילים שאנשים קרים, שאנשים צינים, שאנשים רוצים את האינטרס הזה, ואז פתאום בא אליהם מישהו נחמד, רגע, נחמד זה לא טוב. אז שאלתי את אליאב, מה הפתרון? להיות מגעיל לאנשים? אתה מכיר אותי.
Okay.
אני לא מסוגל להיות כזה, ואני גם לא מתכוון לשחק את המשחק המפגר הזה. אז מה עושים? וזה מה שאליאב אמר. אבל במקום לשחק את משחק היוריסטיקות, כללי האצבע, בוא נלמד אנשים ראויים איך להשקיע. וכשהם יבינו לעומק בהשקעות, אתה כבר לא תצטרך להסביר להם שמה שאתה מוכר זה טוב, הם ידעו לזהות את זה מקילומטר. ובמקום להתייעץ עם המומחים, הם בעצמם יהיו המומחים. אז אמרתי לו, וואלה, נשמע נחמד, אבל אז, כמו שאני אוהב לעשות, אני אוהב להקשות.
קפץ לי הקורסים שלה.
אמרתי לו, אבל לא כולם רוצים להיות מומחים. לא כולם רוצים להבין. ובדיוק דיברת על הקורס. אמרתי לו, לפני שנתיים, הכנתי סדרה של 70 סרטונים שמסבירים את עולם המולטי פמילי. רוב המשקיעים של ולורה לא תרחו לצפות בהם. כנראה שלפעמים אתה רוצה למצוא מישהו שאתה סומך עליו מספיק ולשחרר. ואתה יודע, אני ציפיתי לאיזו תשובה מתחכמת שלו וזהו. אמר, נכון, אפילו נכון מאוד. לא לכולם יש כוח ללמוד. יש להם חיים, יש להם עבודה, יש להם מתח, יש להם אינסוף משימות על הראש. אבל ככל שאדם יודע יותר, מבין יותר, הסיכוי שמה שיניע את ההתנהגות שלו הוא פחד או חרדה, יורד בצורה דרמטית. ואז אמרתי לו, לזה אני יותר מתחבר. ואני ממשיך את המחשבה. ואז הוא רואה את מה שהמשקיע, רואה את מה שנמצא לפניו, והוא לא נותן לרגשות לנהל אותו. זה לא אומר שכל אחד יוכל לעשות השקעות בעצמו. תחשוב על זה כמו להיות דירקטור בחברה גדולה. זה לא אומר שאתה מחליף את המנכ״ל, אבל אתה בהחלט אמור לדעת לשאול את השאלות הנכונות. וזה בדיוק מה שהרבה מאוד משקיעים מפספסים. עצרתי לרגע, נתתי שלוק מהאספרסו, אגב לא כזה יקר אצלנו, בכל זאת תימנים, והמשכתי. אמרתי לו, אוקיי אליאב, אחלה, אבל זה עדיין לא עונה על השאלה של מה עושים עכשיו עם מי שלא בא לו להבין מולטיפמלי לעומק. מישהו עכשיו שיושב עם עצמו ואומר, עזובתי באמא שלך, אני רק רוצה שתיקח את ההון שלי ותשביח אותו. או אני רוצה לייצר עבורי פנסיה תוצרת בית. הם לא רוצים ללמוד. איך מביאים אותם למקום טוב יותר, שבו הם לא צריכים להיות תלויים בכללי אצבע מטופשים או לסמוך על אדם אחר, שברוב המקרים לא חושב על טובתם. אז ישבנו ביחד, כל הצוות של ולורה, שישי בבוקר, והגינו פתרון. והפתרון שלנו הוא השבט של ולורה.
מה זה בעצם השבט של ולורה?
שמח שאלת מה זה השבט של ולורה. השבט של ולורה הוא בעצם מפגשי תוכן שיקרו בערך אחת לרבעון, שבמפגשים האלה משקיעים, מומחים וגם לפעמים סתם אורחים יכולים להיפגש, לשאול ולענות על שאלות, ללמוד אחד מהשנייה ולהתרשם. במפגשים האלה יהיו אנשים שמובילים את עולמות ההשקעות, בשווקי ההון, נדלן, פרייבט אקוויטי, שלב השקעות אלטרנטיביות, ומה שהם יעשו בעצם, הם ייתנו לנו טיפים, רעיונות והמלצות, שהם מציגים רק ללקוחות המובחרים שלהם.
רגע, זה בעצם סוג של פאנל כאלה?
חלק מזה יהיה פאנל, חלק מזה יהיה הרצאות, יהיו שם מומחי מיסוי, שיתנו לנו המלצות וכיוונים לחסוך הרבה מאוד מס, בלי לשלם אלפי שקלים לשעת ייעוץ. יהיו שם משקיעים ומשקיעים פוטנציאליים שירצו לשאול שאלות, ולפעמים השאלות יהיו מול כולם. לפעמים יהיו כאלה שירצו שנשאל בפרטיות בשמם. העיקר שכולם ישמעו את השאלה, וכולם יקבלו את התשובה.
שיוכלו ללמוד ביחד.
בדיוק. זה לא כמו ללמוד מולטי פמילי, אבל זה חברתי, זה כיף, וזה עושה את העבודה. זה יקרה במקום נגיש, אנחנו כרגע לא נחשוף את המקום, יש חנייה, יש גישה לרכבת, וגם יהיה אחלה אוכל ואלכוהול איכותי כמו שאנחנו אוהבים. עכשיו, אני כבר אומר מראש, לא יהיה לנו הרבה מקום באירועים האלה. אנחנו נשתדל לשמור על משהו מאוד מאוד אקסקלוסיבי, כדי באמת לאפשר שיח ונטוורקינג. וכשאני מסתכל כבר על רשימת הדוברים המומחים שאנחנו הולכים להביא, אני מבין שהולך להיות פה ביקוש על סטרואידים. אבל אין מה לדאוג. כמו תמיד, מי שנאמן לוולורה, ולורה נאמנה אליו בחזרה. המשקיעים הוותיקים שלנו יקבלו כרטיס במתנה, ותהיה להם גם אפשרות להזמין עוד חבר שהם חושבים שתוכן כזה יכול להועיל לו. אתה אחראי על המהלך הזה ביחד עם לירז, ומי שמקשיב לנו והוא משקיע ותיק שלנו, אתם תקבלו פרטים ממש ממש בקרוב. השנתיים הקרובות הולכות להיות מאוד מאוד מרגשות ומאוד משמעותיות, בעיקר לאלו שרוצים לצמוח איתנו, עם ולורה. ולכם המשקיעים שלנו שרוצים לעשות איתנו את הדרך, אני פונה באופן ישיר. זה הולך להיות מסע שהילדים שלכם יודו לכם עליו. אז עם המסתוריות הזאת, אנחנו נשאיר ככה את התאבון.
באמת שאני מאוד מתרגש עכשיו.
אני סופר מתרגש, ויש למה לחכות, ואנחנו הולכים לעשות דברים מדהימים, ואנחנו נסיים את הפרק של היום. אני מקווה שהצלחנו ככה לתת ערך ולפתוח את הראש לעוד מחשבה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד פרק, ועד אז שבוע טוב, שקט ורגוע.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.